אנחנו רגילים להרגל. לפעמים אנחנו כל כך רגילים, עד שאנחנו לא צריכים לחשוב כמה ההרגל הזה הוא באמת מעכב אותנו. לפעמים אנחנו כן מכירים את ההרגל הזה, את ההשפעה שלו על החיים שלנו, אבל אין לנו מושג איך לשנות אותו. בפרק היום, בעזרתה של דוקטור שירלי הרשקו, נבין ממה מורכב הרגל ומהן הדרכים היעילות ביותר על מנת ליצור הרגלים חדשים ולשנות הרגלים ישנים שיהפכו את החיים שלנו פשוט לטובים יותר. פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או אתגר בחיים שלנו? אלו אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צולחים קשיים ואתגרים לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות ותפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. הוא מנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
ריקי גולן נולדה עם שיתוק מוחין, וכיום היא אם לשניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האזנה נעימה. מתחילים. בטח יש לכם איזה הרגל כזה שמה לכם לשנות או להחליף אותו, אולי, זה יכול להיות אולי להפסיק לעשן, אולי להתחיל איזה דיאטה או להתחיל לעשות איזה פעילות גופנית. בטוח יש לכם איזה משהו כזה שחשבתם ודחיתם. אני יכול לשתף אתכם באופן אישי שלי, יש משהו אחד שאני כבר המון זמן מנסה לסרגל אותו בתור הרגל ולא ממש מצליח. אני תכף אספר לכם בדיוק מהו. אבל כחלק מהניסיון באמת למצוא איזה סוג של תשובה למה הדרך הנכונה ביותר לסגל הרגלים או לשנות הרגלים קיימים, יש לנו היום אורחת מיוחדת במינה, אני אציג לכם אותה. האורחת שלנו היא דוקטור שירלי הרשקו, היא מומחית בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, מאבחנת, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים וסדנאות ארגון זמן. היא כותבת טור בעיתון הארץ ובמאקו, בעלת הפודקאסטים והקהילות בשם אנשי הקשב ותזונה קשובה, ומחברת הספרים אנשי הקשב, ילדי הקשב, איפה הקשב ותזונה קשובה. וואו, שירלי.
תודה.
ברוכה הבאה, ואיפה עוד נשאר לך זמן לעשות עוד דברים? זאת השאלה.
זה רק בזכות הארגון זמן, אני, והרגלים, אני מצליחה באמת להכניס את הכל ולעשות דברים שאני אוהבת, אבל בטח נדבר על זה בהמשך הפרק.
לגמרי, אז ריקי, ברוכה הבאה גם את כאן.
תודה רבה.
ובאמת ככה, שירלי, יחד איתך ננסה קודם כל לצלול קצת ולהבין מה זה הרגלים, איך אפשר לסגל או לשנות אותם, ו... ככה אולי באמת ניתן דוגמאות, לא מעט דוגמאות מהספר החדש שלך שיצא, שנקרא בעצם תזונה קשובה, שמתמקד באמת, ותתקני אותי אם אני טועה, בכל עולם האורח חיים ובריא מבחינת תזונה. אני מנסה ככה להבין באמת איך אפשר ליצור הרגלים חדשים, אנחנו יודעים שזה משהו שמאוד מאוד יושב ללא מעט אנשים, חלקם יודעים שיש להם הרגלים וחלקם לא יודעים שיש להם הרגלים, הם פשוט חיים את חייהם ופשוט ממשיכים מכאן הלאה. אז את יודעת, אולי נפתח בשאלת מיליון הדולר, אם אני צריך שאולי תגדיר את המילה הרגל, את המושג הרגל, איך היית מגדירה אותו?
אוקיי, אז הרגל זה קודם כל משהו שהוא בעצם מוחי. בעצם כמעט חצי מהפעולות שלנו, 48% מהפעולות שלנו, הן הרגלים, ולמרות שאנחנו חושבים שאנחנו אנשים מאוד רציונליים, מקבלים החלטות ויכולים ככה לחשוב שאנחנו רוצים לעשות משהו ואז לעשות אותו, בסופו של דבר חצי מהפעולות שלנו אנחנו לא באמת חושבים עליהם ולא מתכננים אותם והן פשוט קורות, וזה בדיוק העניין של הרגל. הרגל זו פעולה שהיא חזרה על עצמה ככה מספיק פעמים, ואז המוח זיהה שיש פה פעולה שחוזרת על עצמה, אז כנראה שהיא טובה, שהיא אבולוציונית, והוא ממש מפתח מסלול עצבי מיוחד לפעולה הזו שחזרה על עצמה, ואז היא יכולה לעשות את הפעולה הזאת הרבה יותר בקלות, ממש בלי לחשוב עליה. למשל, אני חייבת לתת לדוגמה את הצחצוח שיניים, נכון? יש לנו את ההרגל הזה. ואני לא כל בוקר קמה ואומרת, רגע, מה אני אעשה הבוקר? כדאי לצחצח שיניים? כן, לא, יש לי כוח, אין לי כוח, לא יודעת. לא, אני פשוט קמה ומצחצחת את השיניים, ואני עושה את זה כבר המון המון שנים, בלי לחשוב על זה. אז זה מה שנקרא הרגל. הרגל זו פעולה שחזרה על עצמה מספיק פעמים, המוח שלנו הבין את זה, והוא ממש יצר לה מנגנון עצבי, שיעזור לנו בעצם לעשות את הפעולה הזו יותר בקלות, וממש בלי לחשוב עליה.
כן. זאת אומרת, לפי מה שאני מצליח להבין ממך, המוח עצמו מייצר את התהליך הזה, עכשיו הוא לא בהכרח באמת בודק איתנו, אומר לו, כי שי, תשמע, יש לך את הרגל הזה, הרגל הזה טוב לך או לא טוב לך? זאת אומרת, זה משהו שמן הסתם קורה גם לדברים שהם פחות טובים לנו ופחות נוחים לנו, כי פשוט עשינו אותם שוב ושוב ושוב ושוב, וזה ככה נצרב לנו במערכת.
בדיוק, לגמרי, וחשוב לדעת את זה, כי הרבה אנשים כל כך מלכים את עצמם על כל מיני הרגלים לא טובים באמת, כמו שאמרת, שבסופו של דבר זה המוח שלנו השם במרכאות, אבל יש לנו בהחלט גם דרכים לעבוד עליו שוב פעם במרכאות, ואו להיפטר מהרגלים רעים, או ליצור לעצמנו הרגלים טובים.
כן, האמת ש... רוצה להגיד פה שהוא ריקי?
לא, אני אומרת שהדרכים האלה, זה הדבר שהוא באמת השאלה, מה הם, אבל אני מחכה שנגיע לזה.
בהחלט,
אז זהו, אז השאלה היא באמת, לפחות ממה שאני מכיר, את כל העולם הזה של שינוי הרגלים ולסגל הרגלים חדשים, מה שאני מכיר, או ככה משהו תמיד אני התעסקתי איתו, זה איך אני יכול לשנות את מה שקורה אצלי. איך אני יכול להתרכז באיך שאני מתנהג, איך שאני מרגיש, איך שאני חושב, ומשם ליצור בעצם את השינוי בהרגל, או לסגל לעצמי את ההרגל שרציתי. ותמיד ככה אומרים, פחות ממה שאני שומע ומכיר, אל תנסה לשנות את העולם, אל תנסה לשנות אנשים, אל תנסה לשנות סביבה, תתחיל בלשנות קודם כל את עצמך. וכשככה קראתי את הספר שלך, את תזונה קשובה, א', מאוד מאוד אהבתי ואני מאוד מאוד ממליץ, בלי שום קשר לשום דבר, אבל אחד מהדברים שמאוד מאוד תפסו לי ככה את התשומת לב, ותתקני אותי אם אני טועה, זה הגישה שהיא טיפה שונה למה שאמרתי, גישה שאומרת בעצם, עזור רגע את מה שקורה אצלך, בתוך תוכחה, ואיך שאתה מתנהג ועושה, תנסה רגע לעשות את זה או ליצור איזשהו שינוי, דווקא בסביבה שלך.
נכון, נכון מאוד. אז קודם כל אני אתחיל ואומר, שי, שאני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלך ואת החומרים שלך, והם מעוררים השראה ברמות, ואני חושבת שהמקום שלי הוא מה שנקרא מביא פן אחר, פן משלים. זאת אומרת, אני כן חושבת שצריך את שני המקומות, אבל הבעיה שלי זה שרוב האנשים באמת מתמקדים יותר במקום האישי של באמת להבין מה לא בסדר אצלי ומה אני יכול לשנות בעצמי, זאת אומרת נורא נורא מתמקדים בעצמם ופחות בסביבה, ואני מביאה את המקום של הסביבה, את המקום של השינוי הסביבתי, שאגב הוא מקום שגם הרבה יותר קל לשנות מאת עצמך. זאת אומרת, אם אתה יכול עכשיו לבוא למקרר שלך ולשנות את הסדר בו, ועל ידי זה להצליח לאכול יותר בריא, אז זה משהו שהוא יותר קל לנו לעשות, והוא מאוד עוזר, הוא גם מוכח כעוזר, ואנחנו יצורים שנורא נורא מושפעים מהסביבה שלנו גם. אז אני ממש חושבת שחשוב להכניס גם את המקום הזה של איך אני יכול לשנות את הסביבה כדי לעזור לי לפתח הרגלים. עכשיו, אם באמת מקודם דיברנו על הרגלים, אז כדי לבנות הרגל, אנחנו צריכים שני דברים. הנה, ריקי, אני מגיעה לכלים שרציתי.
אני במתח, אני במתח.
אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים כדי לבנות הרגל זה סימן. אנחנו צריכים שיהיה איזשהו סימן שידליק לנו ככה את המערכת המוחית הזאת ויגיד, הנה, הנה הגיע הזמן לעשות את הפעולה הזאת שאני רוצה לפתח כהרגל. אז נגיד, אם ניקח כדוגמה, דוגמה שהרבה אנשים מתחברים אליה, ספורט. הרבה אנשים רוצים לפתח הרגל של ספורט ולא מצליחים. למה? כי אין באמת מוטיבציה לעשות ספורט. עם כל הכבוד, גם אני עושה ספורט כבר עשרות שנים, אף פעם לא באמת מתחשק לי לצאת עכשיו לריצה. כן, כן, זה מה שבא לי לעשות כרגע. לא, לא קורה לי. אבל מה קורה? יש איזשהו סימן, איזשהו משהו שמדליק לי את הנורה, ואני מבינה שעכשיו הגיע הזמן לעשות את ההרגל. כמו בצחצוח שיניים, שבעצם השעון שלי מצלצל בבוקר, אני קמה, זה הסימן שלי. אז נגיד בספורט זה יכול להיות, אפשר להחליט על נגיד פעמיים בשבוע, שני וחמישי, בשבע בערב, זה זמן שאני הולכת לחוג שנרשמתי אליו מראש, רצוי גם שילמתי עליו מראש, אז זה הסימן שלי, הגיע שני בשבע בערב, טינג, אני עושה את הפעולה, בלי לחשוב עליה, מתחשק לי, לא מתחשק לי, זאת אומרת, לכל הרגל שאני רוצה לפתח, אני צריכה למצוא איזשהו סימן שידליק לי את העניין הזה, שעכשיו אני צריכה לעשות את הפעולה, את ההרגל. זה דבר ראשון, אבל יש גם דבר שני, שהרבה אנשים לא מתייחסים אליו, וזה התגמול. כל הרגל שאני רוצה לפתח, צריך לתת לי איזשהו תגמול. אז אם נגיד בצחצוח שיניים אני מרגישה כזה נורא רעננות בפה וגם אין לי חורים וגם כזה לא נעים לי שיש לי ריח לא טוב, זה התגמול שלי לפעולה. וככה בכל הרגל אני צריכה למצוא איזשהו תגמול בסוף. אז נגיד אם אני הולכת לעשות איזשהו ספורט שאני אוהבת, אחר כך מלא דופמין מופרש לי במוח ואני מרגישה בהיי, אז הנה תגמול. או שאני יכולה לקבוע נגיד לשבת לקפה עם החברה מהחוג בסיום האימון שלנו, זה התגמול שלי. זאת אומרת, כל הרגל שאני רוצה לפתח, אני צריכה לשים לב שיש לי סימן שמדליק את הפעולה, ובסיום יש לי איזשהו תגמול, ואז אני צריכה לחזור על זה כמה פעמים, כי אמרנו קודם, המוח צריך לראות פעולה שחוזרת, אבל זה לא מיד פתאום יהיה לי קל לעשות את זה. אז המחקרים מראים שבין 20 ל-60 יום שאני חוזרת על אותה פעולה, אז זה באמת יותר נטמע במוח, ואז יהיה לי יותר קל לבצע אותה. וכנ"ל אגב לגבי הרגלים רעים שאנחנו רוצים להיפטר מהם, אנחנו צריכים לשים לב מה הסימן שמדליק אותם. נגיד אנשים שמעשנים, מה מדליק לך את הפעולה הזו של הלעשן? יציאה להפסקה, צורך ברוגע, כל מיני דברים כאלו, וגם מה התגמול שם, ואז ממש להחליף את הפעולה, נגיד, של האישון בתגובה לסימן, בפעולה שהיא אחרת, נגיד אני עכשיו צריכה להירגע, אני אמצא לי איזושהי פעולה אחרת, לצאת להליכה, לדבר עם חבר, לשתות קפה ומאפה, לא יודעת מה, ולראות שהיא באמת מתגמלת אותי, וככה גם אפשר להחליף הרגלים שהם רעים.
כן. את מדברת הרבה, לפי מה שאני מצליח להבין, בסופו של דבר חייבת להיות פה אקטיביות, גם מבחינת הטריגר, הסימן, וגם מבחינת התגמול, כי אחרת זה פשוט כנראה לא יעבוד.
לגמרי, ממש ככה. חייבת להיות אקטיביות שלנו, וגם בצורה שתתאים לנו, מה שמתאים לנו. הרבה אנשים ככה מנסים לחיות חיים שזה לא הם. וזה גם משהו שאני תמיד מדגישה, אתם צריכים להתאים את הדברים אליכם, זאת אומרת, אם יציאה להליכה עכשיו לא תשרת לי את הסימן הזה שאני צריכה להירגע, אז אני לא אכניס את זה כפעולה במקום משום סיגריה. אני צריכה למצוא משהו שהוא מתאים לי, שהוא מתגמל אותי, שהוא גם נכון למהלך החיים שלי, שהוא ריאלי עבורי. לא לקפוץ ככה מעל הפופיק, עכשיו אני רוצה לפתח הרגל של ספורט, אז יאללה, כל יום אני יוצאת לריצה בבוקר של חצי שעה, אם לפני זה בכלל לא עשיתי ספורט, אז לא, אולי אני אחליט על רבע שעה של ריצה כל יום, או שלוש פעמים בשבוע, משהו שהוא ריאלי, שהוא קטן, שאני באמת יכולה לעמוד בו, והוא מתאים לחיים שלי, אם אני לא בן אדם של בוקר, אז אני לא אכנס למועדון החמש בבוקר, ואתחיל בטירוף שלי בבוקר. אז אני יכולה לעשות את הדברים האלה גם בשמונה או בעשר או בערב, זאת אומרת, נורא חשוב כאן גם באמת לעשות התאמה אלינו כבני אדם, וגם באמת להתאים את הסביבה ככה שתעזור לנו, אולי בזה פחות נגעתי, אבל אם אני למשל שמה לעצמי את הבגדי ספורט ליד המיטה, ואז שהשעון מצלצל בבוקר, אני רק צריכה להשתחל לתוכם ולצאת החוצה, או אני הולכת לעבודה, אני לוקחת כבר את התיק של הספורט איתי, ואז אני לא עוברת בבית לפני, אלא ישר, עם סיום העבודה, אני יורדת בחדר כושר, אז זה מה שנקרא להתאים את הסביבה, לעשות איזה שהם שינויים שיעזרו לי לעשות את אותם פעולות.
הדוגמה הזאת של לקחת את בגדי הספורט איתי לעבודה, אני יכולה להגיד שזה עבד לי מצוין כשהייתי עושה את זה, אבל כשאת מדברת על סביבה, את מדברת הרבה על סביבה פיזית. מה עם האנשים בסביבה? גם להם יש איזשהו תפקיד בתהליך הזה?
כן, כן, שאלה מעולה וחשובה, כי חלק משינוי הסביבה זה בדיוק העניין הזה לעזר באנשים. זאת אומרת, העזרה הזו מאנשים היא כל כך חשובה, אפילו מחקרים מראים שאנשים הכי מצליחים בעולם, התכונה מספר אחת אצלהם שגורמת להם להצלחה, זה שהם יודעים לעזר, שזה מדהים, כי אנחנו כאילו נוטים לחשוב שאנשים מצליחים, איך עשו את הכל לבד? לא, דווקא הכי מצליחים הם אלה שיודעים לעזר, שיודעים למשל לבקש עזרה, שאגב זה דבר מדהים גם לצד השני, כי עוד מחקרים מראים שהכי הרבה דופמין מופרש לי במוח, כשאני עוזר, כשאני נותן, כשיש לי איזושהי נתינה אלטרואיסטית, לא כוונה של רווח, אז זה לא רק שאתם מרוויחים מזה שעוזרים לכם, אתם גם עושים טובה לבן אדם שמולכם שעוזר, כי גם הוא נהנה מזה. אז דברים שאני יודעת, לבקש עזרה בדברים שאני צריכה, וגם להעביר דברים מעצמי שאני לא חייבת לעשות. זאת אומרת, צריך גם לעשות איזושהי חשיבה, מה אני רוצה לעשות עם הזמן שלי, איזה דברים חשובים לי, ומה שאני לא רוצה, אז לדעת להעביר הלאה, זה גם משהו של לעזר, ודבר נוסף זה התחייבות לגורם חיצוני, שאם אני מתחייבת לחברה שאנחנו עכשיו נצא פעמיים בשבוע להליכה בערב, יהיה לי הרבה יותר קשה לבטל, כי אני יודעת שהיא מחכה ושהיא שם, אז זה גם משהו שקשור בעזרה מאנשים אחרים, שזה חלק קריטי.
אגב, תמיד אני ורקי מדברים על זה, שהמחויבות שלי, כאילו שלי אליה ושלה אליי, בפודקאסט הזה, זה בסופו של דבר מה שמצליח להביא אותנו, להקליט את הפרקים בזמנים קבועים, ובאמת להתחייב לתהליך. זאת אומרת...
גם יפה שאת מדברת על העזרה, בגלל שאנחנו גם, יש לנו פרק על עזרה בפודקאסט, שממש מדבר על זה, כי גם אני וגם שי אין מה לעשות. שלנו כל אחד עם המוגבלות שלו חייב לעזר באנשים, וזה ממש מפתח את ההרגל של לבקש עזרה, וזה אחלה הרגל. אז זה ככה, התחברתי מאוד למה שאמרת, יש לך דוגמה עוד, מה שתוכל להגיד בהקשר הזה של דוגמה, איך אני נגיד רוצה לשנות משהו, ואני יכולה לעזר במישהו מסביבי בהקשר הזה?
בטח, אני אוהבת לתת את הדוגמה דווקא של הכביסה, אני חייבת לציין, כי... וואו, אנחנו יודעים שכביסה היא אימת חיינו, היא תמיד נמצאת בערמות ואף פעם לא נגמרת ונורא מציקה, ובאמת בקורסים שלי של הארגון זמן זה אחד הדברים שהכי חוזר על עצמו, הנושא של הכביסה, בכלל מטלות הבית, אבל הכביסה בעיקר. אז למשל במקרה הזה, אני למשל בבית שלי, יש לי שכנה שהיא הייתה תיכוניסטית בזמנו, ככה בת 17, ורצתה, חיפשה עבודה להשלמת הכנסה. אמרתי לה, יאללה, בואי נשב פעם בשבוע עליי הבית, אני שעה, תקבלי את הכביסה, שילמתי לה על זה משהו כמו 40-50 שקלים, וזהו, ולא קיבלתי כביסה מאז 5 שנים, ממש ככה, די, הפסקתי להתעסק עם הדבר הזה, זה פסיק להטריד אותי, זה פינה לי זמן למשפחה, וגם מבחינת רוגע, ווואלה, הייתי מוכנה להשקיע את ה-200 שקלים בשביל שיצא לי ממש כל הדבר הזה. אז זה נגיד משהו שאנחנו יכולים לעזר באנשים חיצוניים, אבל לא חייבים גם לשלם על זה. זאת אומרת, גם אם אני אומרת, נגיד לי, אמא שלי, תוכל להכין לי ככה איזה ארוחות לשבוע הקרוב, או להביא לי איזה סתיר של משהו, אז זה גם לעזר, ואני בטוחה שגם היא שמחה מזה, או לבקש מחבר ללימודים שניפגש ביחד לזום, וכל אחד ישגיח לשני שהוא לומד, אז זה גם משהו שיכול להיות. ממש תפתחו את הראש ותחשבו עם עצמכם, א', אני תמיד נותנת ככה שתי שאלות שעוזרות בעניין של לקבל עזרה. אחד, לשאול את עצמכם, מה שווה לי לעשות עם הזמן שלי, מה חשוב לי בחיים, למה אני רוצה להגיע, איזה מטרות, ואז כאילו מה שווה לי לעשות עם הזמן שלי. אני נגיד הגעתי למסקנה שאת הזמן הזה של הקיפול כביסה הוא לא שווה לי, ואני מעבירה אותו למישהו אחר ועושה משהו אחר בזמן הזה, אפילו מכניסה כסף נגיד לבית בזמן הזה, עוזרת גם לאנשים אחרים על הזמן הזה. ואז זו שאלה ראשונה, מה שווה לי לעשות עם הזמן שלי? ושאלה שנייה זה, מי יכול לעזור לי? ממש לפתוח את הראש, את העיניים, מי יכול לעזור לי בדבר הזה, ולהתאמן על זה, פשוט לאט לאט להצליח לפתח את השריר הזה.
וואו, מדהים. האמת שעצות באמת סופר פרקטיות. היכולת באמת לרגע לעצור שנייה, לנשום ולשאול את שתי השאלות האלה, חושב שזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד יכול לשנות, כאילו ממש כמו שאמרת, גם את הזמן, אבל גם את המיינדסט שלנו באופן כללי, לתת לנו אנרגיה ומוטיבציה לעשייה. בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב.
בול.
אנחנו ככה, הזמן רץ לנו וכל כך, כאילו, יש כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אבל אני רוצה שרגע נדבר קצת על הספר החדש שלך, כי מאוד מאוד מסקרן אותי, למה לכתוב ספר דווקא על מה שקשור לתזונה. אני לא יודע מי שצופה בנו ומאזין לנו מכיר אותך, אבל חלק גדול ממה שאת עושה, או עשית לפחות עד היום, באמת קשור להפרעות קשב. וכשאני ככה באמת נחשפתי פעם ראשונה לזה שכתבת ספר על תזונה, אמרתי לך, רגע, מה הקשר? אז תוכלי לספר לנו קצת מהחוויה האישית שלך, באמת, למה לכתוב ספר על תזונה, ואיך זה קשור באמת לכל מה שאת עושה?
כן, נכון. באמת רוב האנשים מכירים אותי בכובע של הפרעת קשב וארגון זמן, והופתעו מהנושא של תזונה, כשלמעשה הדוקטורט שלי הוא על תזונה וקשב. ככה שהקדשתי לפחות עשור מחיי גם לתחום התזונה. זה התחיל מהמקום שפשוט ראיתי שמטופלים ומאובחנים שמגיעים אליי מאוד, שיש להם הפרעות קשב, מאוד סובלים מהעניין הזה של התזונה, לא מצליחים לאכול בריא, אוכלים הרבה שטויות, לא מאורגן, יש יותר השמנה ויותר הפרעות אכילה שם, ורציתי לבדוק את הנושא הזה ולראות אם אני יכולה לעזור להם באמת. ואז באמת שהתחלתי את הדוקטורט והוא התגלגל, אז ממש פיתחנו שיטה לאכילה שהיא יותר בריאה, זאת אומרת לפתח הרגלי אכילה יותר בריאים, שנמצא שהיא מתאימה גם לאנשים עם הפרעות קשב, אבל גם לשאר האוכלוסייה, והשיטה הזו היא מאוד שונה ממה שיש היום, כי היא לא מתמקדת במה אני אוכל, בלתת תפריט, בדיאטה כזו או אחרת, אלא באיך, איך אני אצליח ליישם את זה. כי אני יכולה להגיד למישהו, יהיה לך מעולה לאכול, לא יודעת, 3 ארוחות ביום ולהוסיף ירקות, מצוין, כנראה שהוא גם אגב יודע את זה, אבל איך הוא עושה את זה, איך הוא מצליח באמת לאכול יותר ירקות, וארוחות יותר מסודרות, או כל מטרה שיש לו בתזונה, כל אחד והמטרות שלו ומה שהוא רוצה. אז השיטה ממש התמקדה באיך אני עכשיו יכולה לעזור לאנשים ליישם את הרגלי האכילה היותר בריאים, וכמובן בדגש על שינוי הסביבה, כמו שאני אוהבת, אני נורא אוהבת לשנות את הסביבה ולעזור ככה לאנשים להגיע למטרות שלהם, אם זה לשנות את המקרר, או לשנות את איך שאני הולך לסופר, או איך אני מתארגן בכלל כל הדבר הזה בבית, אם זה קופסאות, אם זה, זאת אומרת, ממש גורמים סביבתיים שמשפיעים, איך האוכל נראה, כמה הוא נגיש לי, זאת אומרת, זה ממש ספר שלם של 200 עמודים של איך עכשיו אני יכול לשנות את הסביבה, ככה שתעזור לי לאכול יותר בריא. זה ממש גם קשור לקשב שלנו, כי הקשב של כולנו מושפע מגורמים חיצוניים. אם אני עכשיו הולכת בקניון ומריחה את הפיצה, אז יש מצב שאני אמשך אליה, כי אני רעבה, ולמרות שבכלל לא הייתי צריכה לאכול אותה, אז הכל פה קשור לענייני קשב ותזונה.
כן. ואת חושבת שבפחות מהניסיון שלך, שכל אחד יכול ליישם בעצם את הדברים שאת כותבת ומדברת עליהם?
כן, חד משמעית, זה לא רק באמת מהניסיון הקליני במכון, אלא גם ממש חקרנו את זה ובדקנו את זה במחקר הדוקטורט שלי, וזה נמצא כעוזר וכיעיל, ואני חושבת שיש בזה גם הרבה היגיון, אפילו אם תשימו לב על עצמכם, על איך אתם אוכלים, מה משפיע על האכילה שלכם, מתי אתם אוכלים בלי שרציתם ומה גורם לזה. אנחנו בדיוק אחרי יום העצמאות עכשיו מקליטים את הפרק, אז כולכם נתקלתם בזה כשישבתם על המנגל עם כל האוכל שם ואכלתם יותר מדי ולא את מה שרציתם, זה בדיוק ההשפעה של הסביבה, ואפשר להשתלט על הסביבה הזו ולהפוך אותה ליותר מזמינה וטובה עבורנו.
מדהים, מדהים. תגיד, יש את המשהו שאת גילית ולא ידעת במהלך התהליך שלי של הכתיבת ספר? זאת אומרת, משהו שהפתיע גם אותך?
וואי, איזו שאלה יפה. אני חושבת שמה שהפתיע אותי במחקר הדוקטורט באמת שגרם לי לכתוב את הספר, זה שגיליתי כמה אנשים יש להם מודעות מדהימה למה הם צריכים לאכול ומה טוב להם, והם יודעים הכל, הם ממש יודעים הכל, וזה די הדהים אותי, כי אנחנו משקיעים המון בחינוך ובהסבר ומה בריא ותוכניות כאלו של מה שנקרא במרכאות חפירות, כשבסופו של דבר אנשים ממש ממש יודעים, יש להם ממש מודעות לזה, והקושי שלנו הוא פשוט בליישם. אני די הייתי בשוק מכמה שאנשים יודעים ויש להם מודעות, וגם אנשים עם הפרעות קשב שאוכלים ממש בצורה לא בריאה, יש להם את אותה המודעות בדיוק כמו לאנשים שאין להם הפרעת קשב למה בריא לאכול, אבל הקושי הגדול הוא ביישום, העוצמה של זה היא הפתיעה אותי, חייך להגיד.
מדהים, זאת אומרת יש לנו המון המון ידע, אבל שוב אנחנו חוזרים חזרה לעניין הזה של האקטיביות, זאת אומרת שבלי האקטיביות ובלי ה... זה נחמד שיש המון ידע, אבל אם לא מתרגמים אותו בסופו של דבר לפעולה, הוא לא באמת שווה משהו. זאת אומרת, נחמד לדעת, אבל שאלה מה אתה עושה עם זה.
כן, כן, ממש ככה, בול.
וואו. אני חוזר רגע לתחילת הפרק, וכשככה פתחתי את הפרק הזה ודיברתי על הרגלים, ועל אחד מההרגלים שלי שאני מנסה מאוד מאוד לסגל בתקופה האחרונה, אני סתם, הקטע שלי, אני... מאוד אוהב לצלם סרטוני וידאו עם כל התכנים שאני מעלה, אבל אני, בגלל המגבלה הפיזית שלי, זה כאילו הופך להיות עסק נורא נורא מורכב. כן צריך שמישהו יעזור לי, ויחבר לי את המיקרופון, וידליק לי את התאורה, ויעמוד בדיוק בזווית שלי, וגם, כאילו יש לי גם קטע כזה, סריטה כזאת, שאני חייב שהכל יעשה מדויק ונייס כזה, והרבה פעמים שמתי לב שהרצון הזה, שדעת, לעשות את כל התהליך הזה, הוא פשוט מייאש אותי, ו... החלטתי שאני חייב לסגל לעצמי דרך ולהתמקד דווקא בסביבה שפשוט תקל עליי את כל התהליך הזה. ואחד מהדברים שבאמת עשיתי לאחרונה, זה יש לי, היה לי כזה מיקרופון אלחוטי, סליחה, מיקרופון חוטי שהמטפל שלי היה צריך לחבר לי אותו, זה היה מורכב. וככה נתקלתי באחד מהשוטים באינטרנט במיקרופון אלחוטי, ואפשר לחבר אותו בפחות מ-10 שניות, הוא פתר לי חצי בערך מכל הבעיה שלי. וזה חבר אותי מאוד לרעיון של להתמקד דווקא בסביבה, ליצור לנו סביבה שיהיה לנו נוח לסגל את הרגלים שאנחנו באמת רוצים להתמקד בהם.
וואו, איזה יופי. ועוד דבר שאני יכולה להמליץ לך, וזו דוגמה פשוט מעולה, זה לעשות לך זמן קבוע כזה שאתה מצלם בו את הסרטון, הוא קבוע, נגיד כל יום שני בחמש, ואז זה משהו שאתה יודע שמגיע ואתה עושה אותו, ואתה לא צריך ככה לחשוב עליו וכוחות ועניינים, וזה גם משהו שיכול לעזור עם פעולות כזה שאנחנו מתקשים להתחיל אותן, פשוט לעשות להם זמן קבוע משלהם, אתה יודע שזה שם, ושם אתה עושה את זה.
מדהים, ממש לשרין את זה כאילו ביומן.
כן.
השאלה היא, אתה יודעת, אם ברגע שאני משרין ביומן, אני חייב, כאילו, טוב, לפעמים פשוט לא בא, אין כוח ולא בא.
נכון.
ואיך אני מתמודד עם הדיסוננס הזה של קבעתי, אבל אין לי כוח. זאת אומרת, לעשות בכוח או פשוט לוותר.
כן, אז הרבה באמת אנשים אומרים לי את העניין הזה. אז קודם כל, ברגע שאני קובעת זמן אחד קבוע, אז הדבר הזה לא מתרוצץ לי במוח כל היום ומציק לי, יום, מתי אני אעשה, מתי אני אצלם, אני לא מצלמת מספיק, וואי, זה... לא, אני יודעת שיש את השני בחמש הזה, זה שם, לא צריכה לחשוב על זה יותר, זה לא מציק לי. זה... אז יש בזה משהו שהוא נורא מרגיע, ואם הזמן הוא ממש ממכר, ואני באמת ארצה לעשות את זה בזמן הזה, כדי לא להיות מוטרדת כל השבוע מזה שאני לא מעלה מספיק פוסטים, אני לא מצלמת מספיק סרטים, אז זה דבר אחד. דבר שני, אם יש בלטם עם מה שאני אומר, אוקיי, זה יכול להיות גם שאין לי כוח, או אני לא מרגישה טוב, או הילד שלי פתאום חולה, או אני לא יודעת מה, אז הכל בסדר, אפשר להעביר את הזמן הזה לזמן אחר באותו שבוע, אבל זה דורש ממני רגע להסתכל ביומן, ולהגיד, אוקיי, אז מתי אני אעשה את זה? כי אני הצבתי לי למטרה פעם בשבוע להעלות סרטון, אז אני מתחילה לחפש ביומן, אם אני לא מוצאת והדבר הזה מתחיל להסתבך, זה כבר ייתן לי מוטיבציה לעשות את זה עכשיו. ואם אני מוצאת, אז מוצא, אז אני אעביר את זה לשם, ועשה את זה בזמן הזה, הכל בסדר, זה לא שאני מתחייב, זה לא חתונה קתולית, וגם להכניס פה את העניין הזה של משהו ריאלי. אני לא אתכנן, אז נגיד, 3 שעות עכשיו אני עובדת על סרטון, זה כאילו נראה מאוד גדול ומאיים, אלא משהו יותר קטן, אני רק חצי שעה, עושה משהו ספציפי, ועל נושא הפרפקציוניזם שלך, שי, זה בכלל פרק שלנו, כן.
כן, אני... וגם, הנה, יש לנו נושא לפרק.
ממש, ממש, ממש. וואו, טוב, שירים, אנחנו חייבים לסיים, אבל באמת, אני חושב שהדלקת לנו כמה נורות למחשבה על כל הנושא הזה של איך לסגל הרגלים ואיך לשנות הרגלים, גם שקשורים לתזונה, אבל לא רק, אלא בכלל בחיים שלנו. ושנייה אחת ככה, לפני סיום, רציתי לדעת, באמת, ספרי למאזינים ולצופים, איפה אפשר להכיר אותך עוד מי שרוצה, ליצור אותך קשר.
אז קודם כל תודה, ממש נהניתי, ובאמת היה תענוג. אפשר פשוט להקליד דוקטור שירלי הרשקו בגוגל, ולמצוא את האתר שלי, ויש שם מלא 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 חומרים, כתבות, פודקאסטים, על כל מה שקשור באמת בענייני ארגון, זמן, קשב וכדומה, אז מוזמנים לצלול.
לגמרי, אני יכול להמליץ בחום. לפחות אני יודע מה הקבוצה של ה... שקף שהיא קבוצה מאוד מאוד פעילה, עם המון המון טיפים, המון המון תנועה, וגם עכשיו כל הקבוצה של התזונה גם תופסת תאוצה, משני פודקאסטים, ואני מאוד נהנה לצרוך את התכנים, ובכלל, שאת חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אבל זה כבר נושא לפרק אחר.
ממש, ממש
כיף. אז שירלי, תודה רבה רבה לך על הפרק הזה. ריקי, תודה רבה גם לך.
תודה, היה מעניין.
ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
תודה.